חיינו כיהודים מאמינים סובבים סביב הכמיהה והציפייה לגאולה. רבותינו זיכרונם לברכה נתנו לנו כלים שיסייעו בעדינו לזכור ולהתפלל. אפרים דוד פתח עבורנו את סידור התפילה שזועק מכל עבר משיח.
בתוך שלל העיסוקים ותקדות היומיום, לא תמיד אנחנו זוכרים את הדבר האמיתי. עד שאנחנו מגיעים לתפילות, שם מכל כיוון ובכל סגנון ונוסח, אנחנו מבקשים משיח. בואו נפתח יחד את הסידור ונגלה לפתע כמה פעמים ביום אנו מתפללים על ביאת המשיח והקמת מלכות בית דוד. בתפילת 18 אנו מבקשים ומביא גואל לבני בניהם, ומהר לגואלנו גאולה שלמה. תקע בשופר גדול חירותנו, השיב השופטנו, תשכון בתוך ירושלים מרחה, וכיסא דוד עבדך המהרה, ובנה אותה בניין עולם בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך המהרה תצמיח, והשב העבודה לדביר ביתך, ותחזנה עינינו בשובך לציון, ושוב אחר עושה שלום, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. בברכת יוצר! ונזכה כולנו מהרה לאורו בקדיש, בעגלה ובזמן קריב, ועלינו לשבח לראות מהרה בתפארת יוזח, בקדושת שבת של שחרית אנו אומרים, מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו. בברכות ההפטרה ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, דוד משיחך יבוא ויגיע ליבנו, בברכת המזון, רחם ועל ירושלים מרחה, ועל הר ציון משכן כבודך, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ברחמה וירושלים. בקרבנו למות המשיח ולבניין בית המקדש, בראשי חודשים וחגים ביעלה ויבוא אנו אומרים, משיח בן דוד עבדך, ירושלים עיר קודשך, בתפילת המוספים שתעלנו בשמחה לארצנו, ואביינו לציון עירך ברינה, בימים נוראים אנו אומרים, ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה בימינו. אבינו מלכנו עצמך לנו ישועה בקרוב, ועוד כיתה תפילה רבים, שהמחנה המשותף לכולם רוצים גאולה כאן ועכשיו.
בלהט הדיווחים הרבים מה קורה כאן בארץ, בישראל, הזנחנו קצת את הגולה. אנחנו עוברים כעת לשיחה מעבר לים אל הרב נחמיה רוטנברג, רב בית המדרש זהות בווינה, על ההתרגשות בקרב יהודי התפוצות והתגובות שיהיו לדרמה ההיסטורית. שלום הרב רוטנברג.
שלום וברכה. כן, אנחנו כאן בתפוצות, באירופה. מחכים גם ומייחלים לרגע הזה של בשורת הגאולה. איך זה יישמע? כולם ההתרגשות באמת היא עצומה וגדולה, אי אפשר להבין. פתאום יהיה איזה רמקולים שיסתובבו ברחובות. המדרש הרי אומר שכשיבוא המשיח, ירושלים תתרחב עד דמשק. אז אני תמיד אומר לתלמידיי כאן באירופה, אנחנו חושבים שאם ירושלים עד דמשק מבחינה גיאוגרפית, אז תל אביב תתרחב עד וינה. עד אירופה, אז אנחנו נהיה בצפון תל אביב, אבל כאן, אבל גם כשנהיה במרחק הזה של צפון תל אביב, אנחנו מיד נקפוץ, נשמח לשמוע בשורה כזאת, שמיד אנשים שואלו אותי, איך, כן, אם אנחנו מדברים על בשורת הגאולה, מה, מטוסים שלמים יטיסו את כולם לארץ, כן, נתחיל לחשוב על מה שהמדרש מדבר על, ועשה אתכם על כנפי נשרים, יהיה ניסים עצומים, מי מאמין? מי היה מאמין שזה קורה? האמונה הזאת במה שקרה במאה השנים האחרונות, בכלל בהיסטוריה באירופה, שינויים דרמטיים, כן, אז גם השינוי של הגאולה מגיעה. מה זה מגיעה? על כנפי נשרים, נכון אנחנו בצפון תל אביב, תל אביב תגדל ותתרחב על כל אירופה, אבל גם מצפון תל אביב, כולנו ביחד, באים ביחד לירושלים עיר הקודש, לקבל פני משיח צדקנו, במהרה בימינו. תודה לכם.
Coming by sea,
כשמדברים על ביאת המשיח, מיד כמובן עולה נושא המחלות, האסונות והבעיות הרפואיות, החולים הרבים שלצערנו ממלאים את בתי החולים. כל זה עתיד להשתנות. אריאל שרפר בדק עבורנו, האם אפשר כבר לזרוק את כרטיסי קופות החולים?
כי כל מלך רואי פנמון ורחמון אותו.
עם ביאת המשיח, נשכח מכל מה שידענו והכרנו על עולם הרפואה, חולים ומחלות, בתי חולים ומרכזים רפואיים. השינויים הרפואיים שהתחוללו בעולם בימות המשיח יהיו מדהימים, כפי שנאמר בנביא ישעיה, אז תפקחנה עיני עיוורים ואוזני חרשים תיפתחנה, אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם. ובנביא מלאכי נאמר, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. במדרש מופיע לעתיד לבוא הכל מתרפאים. כל מה שעיקר הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מרפא אותו לעתיד לבוא. אם כן, בימות המשיח יבוא הקץ לכל המומים ולכל המחלות. כל בני האדם יהיו בריאים בכל רמה חבריהם ושסה גידיהם, ואפילו מי שהיה חולה קודם לכן, יזכה לרפואה שלמה ומושלמת. איתנו הרב משה קליין, רב המרכזים הרפואיים בהדסה, ורציתי לשאול את כבוד הרב, כיצד יראו בתי החולים בימות המשיח?
אין בין ימות המשיח לימות העולם הזה, אלא שעבוד מלכויות בלבד. ימות המשיח הם ימים של מציאות אלוקית אידיאלית, אבל עדיין כוחות החיות הטבעיים הקיימים בעולם ממשיכים לפעול. בדבר אחד אני חייב לבוא ולהגיד, בעזרת השם יתברך לא יהיה שינוי, אלא יהיה שינוי רק לטובה. וזה שנוכל להסב מחלקות שלא יהיו רלוונטיות כתוצאה מהרוגע האלוקי שהשתלט על העולם, נוכל להפוך אותם למחלקות יולדות. ואותם נשמות שצריכים לבוא ולבוא לידי ביטוי, בבחינת אין בן דוד בעד שיכלו נשמות מן הגוף, מחלקות היולדות, חדרי הלידה, אלה בעזרת השם יהיו מלאים, מלאים על גדותיהם, הרי אתם יודעים היטב היטב, שההגדרה של הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק זין, צדיק ח', שם הגמרא למעשה מגדירה את ימות המשיח באותה הגדרה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש על משענתו בידו מרוב ימים. במילים אחרות, בתי החולים יתמכו בזקנים להאריך את חייהם, יתמכו ביולדות להביא את חייהם, ומי שבין לבין יזדקק לריפוי, בעזרת השם, בהדסה יחכו לו בעבודות אהבה.
ומה לגבי אנשים שבחייהם היו בעלי מומים? מסתבר שגם אדם שנפטר כשהוא בעל מום יתרפא לעתיד לבוא. אמנם, ברגע התחייה הוא יקום עם אותו המום שהיה לו בעת פטירתו, אך מיד לאחר מכן ירפאו הקדוש ברוך הוא. עם זאת, אנשים שבחייהם ביטלו מצוות עשה במזיד, למרות שנפטרו כשהם שלמים וללא כל מום, מכל מקום בעת תחיית המתים, הם יקומו כשהם בעלי מומים. כל כך הרבה דברים טובים התרחשו עם ביאת המשיח. נסו עכשיו לדמיין איך נראה עולם מושלם, עולם בלי מחלות. וכאן המקום, אגב, לומר לרופאים תודה על שנים של מסירות והצלת חיים. מכיוון שאיננו יכולים יותר לראות את סבל החולים, נותר לנו רק להמשיך ולהתפלל שחזון של עולם ללא מחלות בימות המשיח יקרה כמה שיותר מהר.
רוי ורוי לים הוא ישרובל ברוך, ברוך אתו, ברוך אתו השם רוי ורוי לים הוא ישרובל
אנחנו קשובים כל העת מה קורה בשטח, ממתינים לדיווחים מירושלים, מכתבנו שם, וגם כאמור מהשדרנים שכבר מוכנים עם התוכניות המיוחדות שלהם, כל אחד ואחד בסגנונו הייחודי והאופייני לו, איך הוא ישדר בזמן ביאת המשיח. בינתיים, עד שנעבור עליהם, אנחנו רוצים לעשות סדר עם כמה שאלות מהותיות בנושא גלות, גאולה, משיח. ולשם כך אנחנו עוברים לאולפן בית המדרש לאקטואליה, שם נמצא הרב מרדכי נויגר של איש ההגות והשקפה, שבמשך שנים רבות מכין את עם ישראל לימים של העתיד לבוא. בצלאל כאן עם הרב באולפן, השידור שלכם.
הרב מרדכי נויגר של, מה יקרה כשיבוא המשיח? כולם יהיו שומרי תורה ומצוות?
קודם כל, הרמב"ם בהלכות מלאכים אומר שהוא לא ממליץ לעסוק בנושאים הללו, כי לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. וזה הרמב״ם שמדבר על השלב הזה של ביאת המשיח, שבו עדיין עולם כמנהגו נוהג, ובכל זאת לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. ובכל זאת, מה שכתוב ברמב״ם ומה שכתוב אצל אחרים, השלב הראשון אחרי ביאת המשיח, הוא עדיין ברובד הפיזי, זה שלב של שלום עולמי, שכל העולם כולו ידעו מה האמת ומי האלוקים, ומה שמשמע מהגמרא ומסכת ברכות דף למדה עמוד ב' ומדברי רב חיים ולוז'ה בנפש החיים, שכשרבי שמעון בר יוחאי בא ואומר שכולם צריכים לעסוק רק בתורה, ובזמן שאדם עוסק בתורה מלאכתו נעשית על ידי אחרים שהם נאמר ועמדו זרים וראו צונעכם. ועל זה חולק רבי ישמעאל ואומר שאדם צריך להנהיג בהם מנהג דרך ארץ. ועל זה אומרת הגמרא, אמר רביי, הרבה עסוק כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. אומר רב חיים וולוז'ין, שרבי שמעון בר יוחאי מביא פסוק מנבואות אחרית הימים, שנאמר ועמדו זרים וראו צונעכם. משמע שבאחרית הימים המציאות תהיה ככה. כמו שכתוב במעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם ישראל ביחס לאומות העולם, במצב האידיאלי, זה כמו כהנים ביחס לעם ישראל. כמו שכהנים ביחס לעם ישראל, כמו שהרמב"ם אומר בסוף הלכות שמיטה ויובל, שבט לוי, לא נוחלים ולא עובדים, ורק עוסקים בתורה, זה מה שיקרה אחרי בריאת המשיח, שכל עם ישראל כולו יושב ועוסק ברוחניות, וכל העולם כולו...
יושב ולומד תורה גם.
יושב ולומד תורה ועוסק ברוחניות כמובן, וכל העולם כולו מביאים לפתחו את כל מה שהוא צריך.
אנחנו מסוגלים בכלל להבין מה יהיה?
שוב אני אומר, הרמב"ם אומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה. וגם אם כן מדברים, זה רק על השלב הממש התחלתי, שבו עדיין עולם כמנהגו נוהג. עלינו לזכור את מה שאומר דוקטור ברויר, בהגדרה נפלאה, הוא אומר, ביחס למה שהיה לפני שבת בראשית, הראשונה. הוא אומר, שבת בראשית זה כמו מסך. יש מיסוך, שאנחנו רק משם ואילך מתחיל ההיגיון שלנו, והמושגים שלנו מתחילים לעבוד. מה שקרה לפני כן, אין לנו שום השגה. והרי מה שהיה הוא שיהיה. מה שהיה לפני חטאו של אדם הראשון, יהיה אחרי שיגיעו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, שאין בחירה חופשית, שאין מצוות ואין עבירות, והאדם כולו רק עובד את השם, כתוצאה מכל מה שהוא זרה במשך ימי חייו חיותו בעולם הזה, הוא יקצור אז. איך אפשר להבין את הדברים, אני לא יודע.
שר כוח, תודה.
כל טוב.
בתוך כל לאט השמחה וההתרגשות, בל נשכח שמה שהחזיק אותנו כל שנות הגלות היה, כמובן, לימוד התורה. מה יהיה כעת עם לימוד התורה? הרי כל השאלות והאיבאיות עתידות להיפטר. האם בכלל נמשיך ללמוד את הדף היומי? לשם כך אנחנו פונים כעת למגיד שיעור הדף היומי הגדול בעולם, המשודר כאן בכל חי בכל בוקר בחמש, הרב בנימין מילצקי.
רבי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי, ברשות המלך המשיח ואליהו הנביא, מרנן ורבנן, חג שמח לכל בית ישראל המתקבצים ועולים ירושלימה, למשמע הבשורה למצפה עם ישראל מאז חורבן בית המקדש השני, לפני 1947 שנים, בשורת הגאולה. בהתרגשות שאין שנייה לה, בהתרגשות, בשמחה, בהתלהבות, באושר ובטוב לבב שמילים לא יוכלו לתאר, ניגשים אנו לשמחת התורה, לימוד התורה, עמל התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. למשמע הבשורה, בשורת הגאולה, חשתי צורך אז לרכז סוגיות לפחות במסכתנו, מסכת בבא קמא, שמסתיימות בתיקו, ראשי התיבות שמכילות כל כך הרבה כמיהה וחיסופין לגאולה השלימה. ראשי התיבות שמפעילות את הדמיון שרואה את התור הארוך והמסתרך של לומדי התורה, וזכיתי שאני בתוכם, עומדים עם שלל התיקו אצל אליהו הנביא, מבשר הגאולה, שהוא כמובטח יביא פתרון לאיבעיות שנותרו בלתי פתורות אצל ענקי העם, המלאכים, התנאים, האמוראים, הוגי התורה שבעל פה, מפרשי התורה שבכתב, לשמור, לעשות ולקיים. אלא שחזקה עלינו הוראת מאורי הדור, שאת הדף היומי ממשיכים תמידים כסדרן, כי הם חיינו, כי עץ חיים היא למחזיקים בה. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אילו ימים שלהינו כחולמים, התגשמות החלום ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מחסים. בתן הדבי אליהו מספר לנו אליהו הנביא, שאם עד אתמול בחורבן הקשה ואמר, הבנו לעומק את התורה שבעל פה, הרי שמבואו של המשיח נפסיק לגשש באפילה כמו עיוורים בלימוד התורה שבכתב, והתגלה המאור שלה באור גדול ונפלא. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היינו כחולמים, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. בנימין מילצקי סס ושמח בביאת המשיח ובשמחת התורה, וזהו רק הבא וקמה, השער הראשון של הגאולה.
אנחנו כבר ממתינים לשיעור הדף היומי הראשון לאחר ביאת המשיח. וכשיבוא המשיח, שאלה חשובה ומעניינת, מה יהיה מעמדם של הכהנים? כיצד נדע מי הוא כהן ומי הוא לוי? כיצד הכהנים ידעו להקריב קורבנות? ולשם מה בכלל הקריבו קורבנות בבית המקדש? מצלל הכהן כהן בודק כעת את ייחוסו המשפחתי ומנסה להבין מה יהיה תפקידו בבית המקדש.
ככהן הנושא את כפיו ומברך את עמו ישראל באהבה, אני מתחבט לא מעט בשאלה, האם אני אכן כהן? האם העובדה שאבי שליטה נולד לכהן וסבי נולד לכהן, מידע שאנחנו אכן כהנים? ובכן, היכולת שלנו בימינו לקבוע מי הוא כהן מיוחס היא יכולת מועטה, ואין לנו אלא להמתין למלך המשיח שבהתגלותו יכריע מי כהן, מי לוי, מי מיוחס ומי שאינו מיוחס. עד אז, הכהנים שבעם הם רק בחזקת כהנים. כך הכריע הרמב״ם בהלכות מלכים, כפי שמסביר אבי מורי, הגאון, הרב נתן הכהן כהן.
בזמנו, לפני 200 שנה, הסבא חתם על מסמך בגרמניה, לא הצלחתי להבין מה הוא, איך הוא חותם. עד שבשום מה התגלגל לי הבנה שהוא חתם קץ ולא כהן. מה זאת אומרת? מה זה קץ? קץ זה כהן צדק. אז אולי יש תקווה, אבל בסדר, לא, אין לי יותר מזה. אנחנו מצפים שאליהו הנביא יבוא ולא ירחק אותנו, כי ככה כתוב שלא ירחק, שקרב, יגיד לנו שאנחנו טובים.
והסוגיה הזו, סוגיית הכהנים, יש לה בימינו השלכות לשאלות שונות. האם אנחנו צריכים להיזהר זהירות יתר שלא להתאמה למתים? ומה יהיה לעתיד לבוא? ראשית, נלך אל העבר. המשנה בזבחים מתארת שעד שהוקם המשכן הייתה העבודה נעשית על ידי הבכורות, ובעקבות חטא העגל, משהוקם המשכן, נאסרו הבמות. העבודה נעשתה על ידי כהנים. בעל אור החיים הקדוש מביא את הספרי ומסיק שלעתיד לבוא תהיה העבודה בבכורות. דבר זה סותר את הספרי עצמו שקבע כי הכהונה קיימת לעולם ולעולמי עולמים. דווקא אריזל כותב כי לעתיד לבוא הכהנים והלוויים התחלפו בתפקידם, אך האור החיים הקדוש מסביר כי מאחר הוא מעלין בקודש ולא מורידין, כולם יעשו הכל. דעה נוספת היא זו שמובאת בתנת ואליהו, שלעתיד לבוא יהיו כל עם ישראל כהנים. בלטורים על הפסוק ואתם טיולים ממלכת כהנים כותב, אילו זכו ישראל היו כולם כהנים גדולים. ולעתיד לבוא תחזור להם, כלומר, אילו זכו ישראל, אבל זאת נדע רק בבוא משיח צדקנו. ומכאן, לשאלות נוספות. כמו למשל, איכן התגוררו הכהנים? ובכן, ברור לכולנו שארץ ישראל תתרחב לגבולות שהובטחו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, עד לפרט ולחידקל שבעיראק, כולל עבר הירדן המזרחי ואפילו שטחי העמים קיני, קניזי וקדמוני המרוחקים יותר. בהלכה נפסק כי הכהנים והלוויים לא יקבלו נחלות קבועות בארץ. הם יגורו ב-42 ערי הלוויים, עליהם יתווספו עוד 9 ערי מקלט, בהם יפוזרו כל הכהנים והלוויים שיחזרו לתפקידם לחזק את העם בעבודת השם במקדש. ואם נחזור לתחילת הדברים, מה יהיה עם הבחורים? יש האומרים כי לעתיד לבוא יחזרו הבחורים למעלתם, ויחד עם הכהנים ישמשו בכהונה. עם זאת, צריך לזכור כי שני תפקידים עיקריים היו והיו לכהנים. האחד לחנך ולהורות הלכה בישראל, התפקיד השני הוא להיות אנשי חסד ושלום. כפי שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
אך זה וכתו ידום, ובשם השם אקרו לכו לכו.
ומכאן לקורבנות. לעתיד לבוא, לכשיבנה בית המקדש, נשוב להקריב קורבנות בבית המקדש. כמה הסברים יש להקרבת הקורבנות? הרמב״ם מסביר כי הם נועדו לעקור את העבודה זרה שהייתה בעבר, וכי הם מכלל החוקים שאין בהם טעם.
באמת הרמב״ם, בפירוש המשניות שלו, כותב שידע לך שהקורבנות למעשה הם סוג של מצוות שנקראים חוק. זה שאתה מביא קורבן ושוחט אותו ועושה כל מיני פעולות, כי הקדוש ברוך הוא רצה, וזה הסדר שהקדוש ברוך הוא מוכן למחול או להכיר בתודה שלך, ולאחר מכן להביא ברכה. בית המקדש היה מביא ברכה לעולם, עבודת הקורבנות הייתה מכפרת על עם ישראל.
והכוזרים מביא כי הקורבנות הם התנאי שתשרה השכינה בעם ישראל. אבל יש גם את תורת החסידות, כפי שמתאר המשפיע הברסלבי, הרב אליהו גודלבסקי.
יש הצדיקים, יש להם כוח, בא יצר, לא משנה איזה יצר. יהיה גדול כמו שגדול, לוקחים סכין, שוחטים אותו. אבל ישנם אנשים כאילו חלושים, שגם זה הם לא יכולים לשחוט, הם לא יכולים מסוגלים לשחוט שום דבר. שום יצר, הם להם כוח לסבוח. הם מסכנים, הם קצון לטבח מסכנים. אבל גם הם רוצים להקריב קורבן, גם הם רוצים להתקרב לבורא עולם. אז הקדוש ברוך הוא נתן להם היצעה. מה יקריבו הם? שהם יקריבו את הרצון שלהם.
הגמרא במלאכות מסבירה כי כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, כלומר לימוד הקורבנות חשוב כהקרבתן. יש המסבירים כי מאחר וקורבן הוא מלשון קרבה, על ידי הקרבת הקורבנות ניתן להתקרב לקדוש ברוך הוא. אך כיום שאין לנו קורבנות, הדרך לעשות זאת היא בלימוד ההלכות, כדי שנהיה מוכנים ליום בו ייבנה בית המקדש, כפי שמרן בעל החפץ חיים נהג כל ימיו, שהיה מעודד כהנים ללמוד הלכות עבודת הקורבנות, והוא עצמו היה לומד אותם כדי להתכונן לגאולה. כפי שאומר אבי מורי, הגאון הרב נתן הכהן כהן.
אנחנו אמורים לדעת הרבה דברים בהלכות קורבן. אני חושב שאנחנו נצטרך הרבה לשבת וללמוד. אבל להגיד שהיום אני יודע תכלס איך אנחנו נעשה כדי להקריב קורבן, ואני לא יודע אם יהיה לנו זמן כל כך, כי אותות זה יהיה, ואף אחד לא מכין את עצמו. הרי החפץ חיים כשיכינו, היה לו כולל קודשים. היום לומדים הרבה קודשים, אבל אני לא מאמין שלא לומדים מזה להלוך. ואלה נצטרך לעשות קורסים מזורזים לקויאנים ולעוזריהם, כדי שנדע איך לעשות את הקורבן. ועזר השם.
איתנו כעת על קו הטלפון הגאון הרב חיים איידלס, רב בצפון תל אביב, מורה הוראה, הוא מגיש את תוכנית השו"ת דרך חיים כאן בקול חי. כבוד הרב, אנחנו מתפללים ומבקשים תקע בשופר גדול לחירותנו. איך בעצם זה אמור להתרחש?
בעצם דברי חכמינו שאותו קול של שופר שאנחנו מתפללים עליו שלוש פעמים ביום, תקע בשופר גדול לחירותנו ושן נס לקבץ גלויותינו. אותו קול של שופר זה אותו שופר שהקדוש ברוך הוא השתמש בעיל של עקדת יצחק. לעיל הזה היו שתי קרניים. בקרן אחת, בקרן השמאלית, כותב המדרש בפרקי דרב אליעזר, הקדוש ברוך הוא השתמש לתקוע בקול שופר גדול וחזק במתן תורה. ובקרן הימנית הקדוש ברוך הוא השתמש לעתיד לבוא תקע בשופר גדול. עוד פעם אחת הקדוש ברוך הוא תקע בשופר עם אותו קרן שמאלית, בזמן הפלת חומות יריחו, כתוב שם שהכהן תקע בשופר, וכתוב שם בפרשנים שמי שתקע בעצם בשופר זה לא הכהן כמו משמעות הפסוק, אלא הקדוש ברוך הוא ונפלו חומות יריחו. המהות הפנימית של אותה תקיעת שופר זה לא קול במובן הפשוט, אלא זה והעם רואים את הקולות. הראייה של קול זה דבר שהוא לא ניתן להבנה. זה דבר מופשט לגמרי מההבנה שלנו. אדם רואה ואדם שומע, אלו שני דברים שונים לחלוטין.
וזה הקול של השופר שישמע בכל העולם?
בעצם, לעתיד לבוא, אנחנו נעלה כל עם ישראל מדרגה של שמיעה לדרגה של ראייה. ההבדל כאמור בין שמיעה לראייה זה שהשמיעה זה אסופת הפרטים. אנחנו היום נמצאים בצמצום גדול בעולמנו. אנחנו אוספים עוד פרט, הכל נחבא, הכל נסתר, הכל בהלם, הכל בהיעדר. אבל לעתיד לבוא, לעזרת השם, אנחנו נזכה לראייה כוללת. פירושו של דבר שאין עוד יותר אי-הבנות, אין יותר צורך לאסוף פרטים. הכל ברור, הכל גלוי, הכל נמצא בצורה מאוד ברורה ובהירה. זו התקיעה. התקיעה בשופר גדול בעצם, פירושו של דבר שאנחנו כולנו מסוף העולם ועד סופו, נהפוך להיות רואים במקום שומעים. האור הזה, אותו אור שאנחנו מצפים והעם רואים את הקולות, את אותו אור נשגב ונעלה, שנזכה בעזרת השם במהרה, באותה תקיעת שופר גדולה, שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו, ועין בעין נראה בשוב השם את שיבת ציון, אמן ואמן.
יישר כוח לגאון הרב חיים איידלס על הדברים המחכימים. כשאומרים בית המקדש, אומרים שירת הלווים, אותה שירה ונגינה שליוותה את עבודת הכהנים. איך זה בדיוק עבד? באילו כלים נגנו? ואיזה שירים יתנגנו לעתיד לבוא? האיש והמוזיקה, אפרים קמיסר, עושה לנו סדר.
הגיעו כל מלכי עולם, השתחבו כולם לכליון גדול נורא. בעבודת הכהנים, שירת הלווים, קיבלו העם בני שכינה.
למוזיקה יהיה תפקיד חשוב מאוד בבית המקדש. בני שבט לוי יהיו אלו שיופקדו על המוזיקה ותהיה חלק בלתי נפרד מעבודת הקודש. הלוויים התחלקו לשתי פלוגות, חברי המקלה המשוררים בפה וחברי התזמורת המשוררים בכלי, והם התחברו בשרשרת הדורות שהחלה ממשה רבינו שהיה הלוי הראשון והשקיע מאמצים רבים על מנת ללמד את השירה לאחיו הלוויים. הגאון מווילנה כותב כי את יסודות המוסיקה הקדושה קיבל משה רבינו על הר סיני. אנחנו עתידים לשמוע כעת את הלוויים שרים פעמיים בכל יום, בקורבן תמיד של שחר, בקורבן תמיד של בין הארבעים, וביום שיש בו גם קורבן מוסף כגון שבת, ראש חודש והמועדים, הם ישוררו שלוש פעמים. השירה תתבצע לקראת סיום תהליך הקרבת הקורבן ברגעים של ניסוך היין על ידי הכהן. תפקיד נוסף יהיה מעכשיו ללוויים, והוא לעורר את מביאי הקורבנות. קורבן הרי מתקבל רק אם האדם המקריב עשה תשובה על חטאו. במידה והכהן המקריב את הקורבן יזהה אצל האדם כי עדיין לא שב בתשובה שלמה, הוא יסמן למקלת הלוויים לפצוח בניגון דביקות והשתפכות הנפש עד שיתעורר ליבו, אפילו אם הוא קשה כאבן. אם כך, המוסיקה של הלוויים תהיה לא רק לשם יופי והנאה, אלא לשם מטרות רוחניות של קדושה. כמה כיף להביט הערב ולספר בלשון עבר על כל אותם שירים ומנגינות שעודדו את רוחנו בזמן הגלות, כמו למשל הלחן של ראש הישיבה הרב ברוך צ'ייט על המילים רחם בחסדך. כמה מוזר להיזכר בימים שרצינו כל כך לחוש גאולה ולהאמין באמת שהיא קרובה. אהרון רזל היה אחד הבולטים והדוחפים החזקים בעולם המוזיקה.
הגיע הזמן הגאולה, הגיע הזמן הגאולה, אני שומע ינון ואליה.
אני מניח שבהמשך המשדר עוד תעסקו רבות בתחיית המתים, שהנה ממש בקרוב עתידה להתרחש. כמה שנים התענגנו על השיר הזה של רבי יום טוב ארליך, שתיאר באופן הכי צבעוני שניתן היה לתאר אז את מה שיקרה ממש עכשיו.
היי זאת היא מלכה בזויך, חנה, זהו שלמה וזו שושנה, הם לא יפסידו החופה האמת.
נסכם בכך שנאמר שהמוסיקה היהודית חוזרת הערב למקור הכי טהור ממנה הגיעה, לא עוד ערבי קומזיץ וכיסופים, מעטה שירה גדולה וסוחפת של הלוויים.
וכדי להרחיב בנושא שירת בית המקדש, דוד קליגר, איש המוזיקה של כל חי, שוחח עם חיים בנט, מונה רוזנבלום ואהרון רזל.
שלום לכם, כן, אנחנו עם המלחין הנודע לבית סרט ויז'ניץ, רב חיים בנט, הידוע משלחניו הפכו לנכסי צאן ברזל. רב חיים, איך אתה מדמיין את שירת הלוויים?
אז אם אני חושב על שירת הלוויים בבית המקדש, אז אני חושב על הדבר הכי קרוב אליי מקהלות, אני עוסק כל חיי במקהלות, הרי מקהלות ילדים, מקהלות מבוגרים, אבל הכי קרוב אליי זה מקהלות ילדים. ובית המקדש, חוץ ממקהלת הלוויים הנודעת והקדושה, ושהם היו שרים בקדושה ותארה, אז הגמרא מספרת על מקהלה נוספת, שהם היו נסחפים בין רגלי הלוויים ומצפצפים בקולם. וזה היה מקהלת ילדי הלוויים, שקראו להם צוערי הלוויים. ורש"י אומר, למה קראו להם צוערי הלוויים? לפי שהיו מצערים את הלוויים בשירתם. הם שרו כל כך יפה, שהם פשוט הם ציירו את הלוויים בשירה שלהם. אלה הלוויים למדו 5 שנים כדי לשיר ולהיכנס ולזכות לשיר בית המקדש, ואלה הילדים, התיאורים האלה שהיו צפצפים בקולם ושרים בית המקדש, והם, איך אומרים בלשון שלנו, גנבו להם את ההצגה. אז לכן קראו להם צוערי הלוויים, שהם ציירו אותם בשירה שלהם.
אוהו, איזה שיר שלך היית רוצה שהשירו בבית המקדש?
אני הייתי רוצה לשמוע באמת איזה שיר ממקהלת הילדים שלי, זה שיר ישן, שגם משמל על הגאולה. מהירה השם אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, מקהלת חננו חסידים, עם הסולן יחזקאל מנת, שהוא היום מגדולי מחזרי התשובה בדורנו.
רב חיים, מה דעתך אולי לשיר לנו את השיר הזה?
מהירו השם אלוקיני ישומע ביורי יהידו. זה שיר שמאוד התפרסם ולהי ידיע להי בכל החתונות.
תודה רב חיים, שקויח. ואנחנו עוברים הישר אל רב מוישה מוטחה מונה רוזנבלום, שאני בטוח שהיצירות שלו ייקחבו בשירת הלוויים. מונה, כשאומרים משיח, מה זה אומר מבחינתך?
אנחנו מדברים על משיח, משיח, משיח. כן, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שמשיח יבוא? ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שמשיח יבוא מהר? על זה אומרת הגמרא בסנהדרין, דף צדיק זין עמוד ב', רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגלים, ואם לאו, אין נגלים. אמר לו רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, לא נגלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שמשמור ויציל, שגזרותיו קשות כמו המן, ואז ישראל עושים תשובה. אז רואים שבשני המהלכים עם ישראל עושה תשובה. או תשובה מאהבה, יאללה מחליטים לעשות תשובה, צריכים לזרוק את כל הטומאה, את כל המכשירים האייפונים, את כל השטויות ואת כל ההבל האבנים הזה, ואנחנו מחליטים להיות עם הקדוש ברוך הוא, לדבק בקדוש ברוך הוא, ואז כל הגאולה תהיה מיד. ויש כאן מהלך נוסף שגם ניגאל, וגם זה, וגם נעשה תשובה, אבל זה יהיה אחרי שהקדוש ברוך הוא, השם ישמור ויציל, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כאמן, ואז ישראל עושים תשובה. אז איך כדאי לעשות תשובה? צריכים לעשות תשובה בלי שיהיה על המהלך הזה. חס ושלום.
חס ושלום, חס ושלום. רב מוישה, תודה רבה, חיזקת אותנו.
אני מאחל לכם שאתם תהיו, תזכו להיות השופר, איך אומרים, להכריז, נעשה את זה ביחד ג'ינגל כזה. משיח הגיע!
מקסים, כמו תמיד מונה. ממש תודה. אהרון רזל, ספר לנו בבקשה על הלהיט הגאולה שלך. מתי הכנת אותו?
האמת שהייתי בצפת באותה תקופה ונולדה לי מנגינה לפני השיר. היה לי מנגינה כזאת. ולא היה לי מילים. נסעתי למירון לראש השנה, ויש פיוט מאוד מאוד יפה של רבי שלום שבזי, כולם מכירים, במיוחד הספרדים, עוקד והנעקד, שם הוא אומר, ינון ואליה אני שולח, הגיע זמן הגאולה, וראיתי שזה בדיוק מתאים למילים, הגיע זמן הגאולה, אני שולח ינון ואליה, מילים כל כך מרגשות שזה התאים מאוד למנגינה, וגם אני חושב שזה נכתב, אם אני צריך להוסיף, זה נכתב באמת מתוך התחושה שיש בימים האלה, בדור הזה, שבעזרת השם הגאולה כל כך קרובה.
ואיזה שיר תשיר כשיגיע המשיח?
אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המקדש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המקדש. תודה רבה לכולם.
תודה רבה לך אהרון, תודה רבה באמת לכולם, ואנחנו בחזרה לאולפן.
תודה דוד קליגר, אנחנו עוברים כעת לעמדת השידור שלנו, עדיין לא. טוב, אז בינתיים מאזין איתנו על הקו, רב צבי נוימן, מאזין ותיק שמלווה את כל חי שנים רבות, איש ירושלים שורשי, ממנה אנחנו מבקשים לשמוע על ההרגשה שלו.
אני צבי נוימן, איש ירושלים, שכל חיי כ-70 שנה קשורים בעבותות לירושלים. חולם על בניינה ומצפה לבוא המשיח בשעריה. לא אחת ולא מאות פעמים שאני מעלה בדמיוני את הרגעים הגדולים להם אנו מצפים בכל מאודנו. כל רשתות השידור זועקות את הבשורה, מערכות הטלפונים קורסות, אנשים רצים ברחובות כדי לאמת ולבשר הלאה. רמקולים ברחובות, שירי גאולה מכל החלונות וכל שופר אדיר. כל האנשים מנסים לחטוף עוד מעשה טוב, עוד חסד, עוד מצווה, עוד תורה, כדי להגיע עם יותר זכויות למעמד הגאולה. כל ישראל כאיש אחד, קטנים וגדולים, פשוטים וחשובים, אשכנזים וספרדים, כולם בתוך האשד הפורץ והנרגש. זכינו לראות כבקשתנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. זה היום קיווינו לו אלפי שנים. לא לשווא אמרנו כל יום. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. ואנו ממשיכים להאמין ולהתפלל, ובעזרת השם בקרוב ממש נזכה.
משיח בא במהרה, משיח בא במהרה, בוא משיח בוא מהר, בוא משיח בוא מהר, בוא משיח בוא מהר מהר.
ויש גם חלק גסטרונומי שלא הכרנו עד היום בביאת המשיח. זוהי הסעודה שיעשה הקדוש ברוך הוא לצדיקים עם הלוויתן, שור הבר והיין המשומר. מה יהיה שם בסעודה ומי יזכה להשתתף בה? בכתבתו של הרצל קוסאשווילי.
בדברי חז"ל מוזכרת פעמים רבות הסעודה הגדולה שעתיד הקדוש ברוך הוא לערוך לצדיקים באחרית הימים, בה יוגשו הלוויתן, שור הבר והיין המשומר. בגמרא מובא כי הלוויתן שיוגש בסעודה הוא אחד משני הלוויתנים שנבראו בששת ימי בראשית, כאשר לאחר בריאתם הנקבה נמלכה ונשמרה לצדיקים לעתיד לבוא. גם שור הבר שיוגש בסעודה הוא אחד משני השברים שנבראו בששת ימי בראשית ונשמר לצדיקים לעתיד לבוא. על היין המשומר נאמר הפסוק, עין לא ראתה אלוקים זולתך, שכן היין שיוגש לצדיקים בסעודה העתידה יסחט על ידי הקדוש ברוך הוא מן הענבים שנבראו בששת ימי בראשית. על בשר הלוויתן שישאר לאחר הסעודה אמרו חז"ל שיחלקו אותו ויעשו בו סחורה בשווקי ירושלים. מאורו של הלוויתן עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים, ואת האור הנשאר יפרוס על חומות ירושלים. האם הסעודה האמורה תהיה סעודה גשמית, או שם הסעודה זו אינה אלא משל לסודות נעלים? נחלקו בכך רבותינו. יש מהם שאמרו כי למרות שדברי חז"ל בעניין זה צופנים בתוכם סודות עמוקים ונשגבים הקשורים במהות הפנימית של אותם הימים, מכל מקום אין הדברים יוצאים מדי פשוטן. לעומתם סוברים אחרים כי סעודה זו וכל הדברים שנאמרו בה אינם אלא משל לסודות נעלים ורזים נשגבים. מדברי חז"ל עולה כי הסעודה העתידה תיארך מיד לאחר יום הדין הגדול. יום הדין הגדול יהיה 3 ימים לאחר תחיית המתים, ומיד לאחריו תיארך הסעודה לצדיקים.
אוי ורסו ורסו
טוב, אני מקבל עדכון כעת שאנחנו מיד עוברים לתוכניות, לשדרנים שנמצאים כל אחד בעמדתו, באולפנים המיוחדים. מיד יהיו איתנו כאן אבי ממרן, מוטי לוי, מנחם טוקר, אלעד כהן ויהודה שוקרון, קובי סלע, תכף זה קורה. בינתיים אנחנו רוצים לבדוק מה עושים הילדים ואיך הם מסתדרים עם כל ההמולה וההתרגשות. המחנך יוסלה אייזנבך, אולפן התוכנית שטח משפחתי, יוסלה.
כן, נכון, אתם על שטח משפחתי, כאן אני איתכם, יוסלה אייזנבך, מרוגש, כל כולי, אני פה רוצה, אני לא משיג אפילו את כל הכתבי השטח, לא את דני, לא את אלי נותן לי, לא את אף אחד, אני שומע פה שבתי כנסיות פשוט עפים בשמיים כמו טייסת, והולך פה שמח בכל הארץ, אני אפילו לא יודע לאן לשלוח פרסים, הילדים כולם בשמיים, כולם באוויר, אני מקווה שהילדים שם, כל הילדים, כל מי ששומע אותי עכשיו, כל המשפחות, כולם, כל מי שנמצא עכשיו בבתי כנסיות, שם למעלה, כן, ככה באזור העננים, בבקשה, יזהרו, שמרו על הילדים, שיזהרו מהחלונות, לא מדי הרבה להתכופף, ואומנם התרגשות, כולנו מתקרבים לכיוון ירושלים, אני רואה מה זה בתי כנסיות, תראה מה זה 717, בובו בארצות הברית, תראה מה זה, וואי, 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 שיבת לייקווד, בתי כנסיות, אפות, משהו לא רגיל, לא רגיל, אני מתרגש, מתרגש, שטח משפחתי פשוט, אני חושב שאנחנו נקרא לזה תוכנית אחרונה, אני לא יודע מה יהיה מחר, אם זה המצב, עוד מעט כל האולפן יראה לי, לא, אולפן מה זה, בית כנסת? כן, ממש בית כנסת, אולפן רדיו כל חי, זה הרי בית כנסת לכל דבר, תורה וכל הזמן תורה, אנחנו מרוגשים ושמחים, הנה, הגיע כנראה מלך המשיח,
יוסלה אייזנבך, אך, איזה נחמד, כמו תמיד, תודה לך. אנחנו עכשיו עם צבי טסלר. צבי טסלר איתנו? עדיין לא, אז בואו, אתם יודעים מה, בואו נשמע בינתיים כתבה שהכין לנו צבי טסלר עוד לפני שיצא לשטח, על המצב הכלכלי המצפה לנו. כשהיינו ילדים, הרי חלמנו שהכסף יגדל על העצים. אולי אנחנו כבר יכולים להתקשר לבנק ולבטל את כל... רגע, יהיו בנקים בכלל? צבי טסלר, סקירה מרתקת.
אחת המהפכות הגדולות שהחלו עם תקיעת השופר וביאת המשיח זו המהפכה הכלכלית. הרמב״ם כבר פסק בספרו היד החזקה שבימים אלו הטובה תהם מושפעת הרבה וכל המעדנים מצוין כאפר. ההתחלה של זה החלה לפני שעה קלה במסיבת עיתונאים מיוחדת שכנסו שר האוצר, יושב ראש ועדת הכספים וגדת בנק ישראל ובה הודיעו על שורה של צעדים ובהם הורדת שיעור הריבית ל-0% ושחרור מיידי של כל הכספים שהצטברו בקרנות הפנסיה לקופות הגמל, כל זאת ללא עלות לטובת הציבור, מכיוון שממילא לא יהיה בכל הכספים הללו צורך בעתיד. מנכ״ל משרד הכלכלה הודיע בצהריים על סגירת אגף הממונה על הגבלים העסקיים, זאת בשל העידן החדש המובטח ברמב״ם שלא תהיה קנאה, שנאה ותחרות. לפני שעה קלה הסתיימה פגישתם של ראשי התעשיינים, בסיומה הכריז נשיא התאחדות התעשיינים על הורדה דרמטית במחירם של כלל מוצרי המזון ב-90%. הצעד הקיצוני הזה נעשה כהיערכות לקראת קיום דברי הגמרא במסכת כתובות, עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל שיתענו פירות, כלומר שאפילו אילנות שאין דרכם להצמיח פירות, בדרך כלל יצמיחו פירות. גם מהירות הצמיחה תהיה מופלאה, ובגמרא במסכת שבת נאמר שעתידין אילנות שמוצאים פירות בכל יום. גם גזע העץ עצמו יהיה על פי הגמרא ראוי לאכילה. התעשיינים התייחסו גם לדברי הגמרא במסכת שבת, לפי העתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת, כלומר עוגות ובגדי משי, הכסף כבר עומד לגדול על העצים. קברניטי הכלכלה העולמית לא נשארו אדישים לביאת המשיח. בהתאם להבטחת הנביא ישעיהו, לפי האומות העולם יסייעו לישראל ובלשונו ובנו בני נחר חומותייך ועמדו זרים והראו צונכם, הודיע בשעה האחרונה דובר קרן המטבע הבינלאומית על הסיוע שהם מבקשים להגיש לעם היהודי.
The International Monetary Fund extends hearty congratulations to the Jewish people on the occasion of the Messiah's arrival after 2 millennia. The fund will immediately forward $500 billion towards the cost of celebrations in the holy city of Jerusalem and will remit further such sums as is necessary in due course.
בקרן המטבע מברכים את העם היהודי, מודיעים שיזרימו באופן מיידי $500 מיליארד לטובת קבלת הפנים בירושלים, ודובר המטבע אף מציין שישמחו להעביר סכומים נוספים בהמשך. חברות בנייה מכל העולם פנו בשעות האחרונות לשר השיכון בהצעה לשלוח באופן מיידי יותר ממיליון פועלי בניין וכן חומרי בניין רבים על מנת לבנות באופן מיידי מיליוני יחידות דיור עבור היהודים הרבים שמגיעים כבר לארץ ישראל וגם אלו שיקומו בתחיית המתים. משרד הביטחון הורה לפנות באופן מיידי את כל מחנות צה"ל לטובת בנייה מיידית של יחידות הדיור. שרי הבריאות והתרבות כנסו היום מסיבת עיתונאים והכריזו על הצעדים שלהם בהם הסבת המרכזים הרפואיים, שירותי הבריאות השונים, כמו גם התיאטראות ואולמות הספורט, כולם, כל המבנים הללו יעמדו לטובת הקהל הרחב כבתי מדרש ותפילה. דובר הסנהדרין ביקש להזכיר היום שמטרת השפע הגשמי אינה התעצמות כלכלית, אלא כפי שפסק הרמב״ם, שלא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בעולם כפי כוח בני אדם, לשון הרמב״ם.
חוזרים אל התוכניות שלנו ואנחנו משתוקקים לדעת מה הכין לנו קובי סלע בתוכניתו קוביס מוקיר שבת, אולי קוביס מוקיר משיח. קובי, אנחנו איתך.
כמעט שבת שלום אבי, זה מסעיר, זה מפליא, זה פשוט משנה לנו את כל התוכניות. ואכן המשיח שלא יכול להגיע במוצאי שבת הקדים את בו, וזה קורה בשעה הזאת. וגם כאן במערכת התוכנית שלנו אנחנו מנסים להדביק את החדשות החמות ולא ממש מצליחים, מעבר להכרזה של אליהו הנביא שביסר ותפס אותנו די לא מוכנים. אנחנו שמנסים להפתיע בכל שישי, הופתענו בעצמנו, וממש בעסח הדעת המשיח מגיע והכל מסתדר לנו פתאום. פתאום, למה אני אומר פתאום? כי זאת בעצם ההכנה שהנביא מלאכי הכין אותנו, הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי, ופתאום, ופתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. אז כמו בכל שבוע, גם היום, היום הגדול והנפלא הזה, אנחנו שולחים אתכם לפגוש את שלמה פולק שלנו.
ועכשיו, משהו קטן וטוב.
יום היסטורי ומיוחד, איפה הציבו אותך היום?
אנחנו נמצאים בכניסה לרחבת הנהק ליד קניון מלחה בירושלים. החניון הוסב לאוהל עצום, מחלקים כאן דברים טובים, לא יאומן.
וואו, וואו, מצוין.
ניתן לציין שהיום אנחנו לא מקבילים במספרים של מאזינים. כל המאזינים שיגיעו כעת, ללא הבדל וללא צורך בהצגת תעודות, יקבלו כל אחד מנת סטייק שור הבר, משהו מפנק במיוחד, אף פעם לא ראית כזה דבר. ולמי שרוצה להיות פר ולא רוצה להתבשר, הוכנו פרוסות לוויתן ברוטף תפוחים מתוקים.
וואו, 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 השקיעו בקולינריה. תגיד משהו, יש משהו לשתות?
ודאי, בהחלט. נראה לך שאנחנו נחלק משהו ולא נחלק גם שתייה?
נו, מה שותים?
יש כאן עשרות כהנים, מתנדבים, שומרי שבת ועירי שמיים, שמטפלים בחביות של יין המשומר ומחלקים לכל אחד גביע מודר של יין. אכן התרגשות גדולה, קובי, לא יאומן.
יין המשומר, איזה מגניב זה. תודה רבה שלמה, תשמור לי משהו. בחזרה לאולפן כשהמשיח יבוא.
תודה רבה לך, קובי סלע. עכשיו אנחנו עם מי שמשדר לנו בכל בוקר את הכותרות והנושאים שמייצרים את סדר היום, מי ששנים נמצא בצומת הזו של יצירת הכותרות. עוברים אליך, מוטי לוי, איך ישמע השידור שלך?
אבי, תודה. אנחנו הולכים כעת לבדוק מה עושים, איך מתנהלים כשהמשיח מגיע, איך התקשורת המשיך להתנהל כשהמשיח מגיע, ומה הם הדיווחים שיהיו כאן. אריה ארליך, סגן עורך משפחה, שלום לך.
שלום, ולוואי, ומה שאמרת עכשיו, כבר היה עכשיו מצטטים, אנחנו מאמינים שזה יקרה, אחר כך בכל יום שיבוא, אחרי תשעה באב, שכולנו התחברנו, כל אחד ברמה כזו או ברמה אחרת, לחורבן ולאבל ולעצב, אז באמת כבר הגיע הזמן להשיבנו, השתי מלך ונשובה.
אז בוא נדמיין, מה קורה עכשיו? מה הכותרת מחר בבוקר בעיתון משפחה?
תראה, אין ספק, אי אפשר לדמות, עד שזה לא יקרה, זה לא יקרה, אי אפשר לדמות מה תהיה הכותרת.
מה מדווחים? איך מדווחים? מה, אפשר לדווח על מריבות גפני ליצמן?
ברור לך, מוטי, שהתוכנית האקטואליה שלך מתבטלת, ותור הפרשנות הפוליטית שלי מתבטל, וכל העיסוק שלנו בעצם הופך ללא רלוונטי, כי אני לא חושב שיהיה ביקוש לדברים האלה, כי העולם יהיה יותר מזוכח, וליצמן כבר לא יריב עם גפני, ודרי לא יריב עם אלי ישי, והכל יתייתר. זאת אומרת, אנחנו נכנסים למוד חדש, הכל משתנה, אני לא בטוח שאנחנו, משלח היד שאנחנו מתפרנסים בו בשנים האחרונות, יהיה רלוונטי. זאת אומרת, העולם נכנס לדמות חדש.
אבל למה? אי אפשר להשתמש בכלים הללו גם לדברים אחרים? אתה יודע, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים טובים באמצעות התקשורת, הרי מי כמוך חבדניק יודע את זה.
בהחלט, בהחלט, אבל לא את אותם דברים שאנחנו עושים עכשיו, זה מה שאני מנסה להסביר. אני לא יודע אם אנחנו, אתה יודע, ייקח לנו זמן לסגל לעצמנו שגרה אחרת.
בוא ננסה לדמיין אבל ביחד, כותרת של מחר בבוקר. מה הכותרת? המשיח הגיע, מה הכותרת? מה כותבים שם?
תשמע, הרגע שלא ציפו יהודים במשך כמעט 2,000 שנה הגיע, איך אתה יכול בכלל לבטא את זה? אני חושב
שצריך. אז תגיד לי, הנה, עכשיו אתה בסיטואציה, אתה עורך משמרת ערב, המשיח הגיע, ואתה צריך לתת כותרת למחר בבוקר. מה הכותרת שאתה נותן?
המשיח הגיע, שתי מילים, אין מעבר לזה.
מה, אז זה לא חדשות, כולם יודעים כבר שהמשיח הגיע, מה אתה מדווח להם?
אין מה לעשות, תשמע, ברור שיהיו עיתונאים נמרצים שינסו לדחוב מיקרופון למשיח ונסות לראיין אותו ולשאול אותו איפה הוא היה עד עכשיו. אז אם אני אצליח להביא ראיון בלעדי עם המשיח, אני חושב שזה יהיה הישג עיתונאים מהמדרגה הראשונה. אבל אתה יודע מה, מוטי, באמת אני מנסה להתחבר לראש שלנו ולהסתכל במראה ולומר לעצמי, האם אנחנו באמת מחכים למשיח? הדור שלנו, דור השפע, הוא זקוק לזה. תשמע, לא חוכמה הסבים שלנו והסבתות שלנו שסבלו מחמת מציק, כן, אם זה באירופה ואם זה בקזבלנקה, ובכל המקומות היה את הקוזקים והיה את הגויים שרדפו את הורינו, אבל היום ברוך השם אנחנו חיים בדור השפע כאן, אנחנו טובים בלדקלם את זה, אנחנו גם באמת מאמינים בזה, אבל זה לא תוכנית עבודה אצלנו.
טוב, בשורה התחתונה מה שאתה אומר, צריך להכין סוג של חבצלת לרגע הזה ממש.
סוג של חבצלת וגם חבצלת פנימית, אתה יודע, חבצלת זה משימה לנו העיתונאים, אבל אני חושב שכל אחד צריך להכין את עצמו נפשית, מה הוא עושה ביום הזה. אנחנו מכירים באמת, יודעים על החפץ חיים שהחזיק סט בגדים חגיגי ליום שבו, לרגע שבו המשיח יגיע.
וכולנו יכולים גם ממש עכשיו להגיע למקום שבו אנחנו חיים בכל רגע את הציפייה והכמיהה למשיח שכבר מגיע. אריה ארליך, תודה רבה לך.
תודה, ושנזכה שהאיתם הזה כבר יהיה אמיתי, הלוואי.
בעזרת השם, להתראות בשידור האמיתי.
תודה מוטי לוי, אמן ואמן. אנחנו מתקרבים לרגע הגדול, אנחנו כבר מרגישים את זה באוויר, אנחנו זה... הנה, אוטוטו, זה קורה, נהיה בעמדת השידור שלנו מול מקום המקדש, ונביא את הקולות ברגע האמת. בינתיים אנחנו רוצים לראות מה הכינו לנו צוות התוכנית זמן אוויר עם האיש והדרמה מנחם טוקר, השידור שלך.
שלום לכם מאזינים יקרים וערב טוב, ברוכים הבאים לשידור דרמטי מיוחד של זמן משיח. לפני הכל, כבוד וזכות גדולה עבורי לקבל את מלאכת ההנחיה כאן של ההכנה לקראת הכניסה. אנחנו לפני הכל כבר עם הטבה ראשונה, 20 המאזינים הראשונים שרצים אל כתב השטח שלנו מעוז הבדי סמוך לשער העריות יזכו להיכנס ליציע מכובדים סמוך לגדולי התורה, סמוך לכהנים, ולצפות במעמד הכנת אפר הפרה אדומה, בו יצפו בני ישראל. אתם תהיו ממש קרובים VIP צמוד 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 למוקד ההתרחשויות. אנחנו גם נצא עם תחרות המלחינים, יודעים שירים שאתם מלחינים, כשבמסגרתו אני מחפש את הלחן שלכם, אחד מהם אולי הוא שר על ידי הלווים בבית המקדש. אין רגעים דרמטיים, אין רגעים קדושים, ואין רגעים רדיופונים מושלמים מהרגע הזה כאן. אבל לפני הכל, בואו נפתח עם האיש והגדה, שלמה כהן, שמיד מיד מיד יצא כאן יחד עם הכהנים, והוא, הקול שלו, יזכה להיות הכהן שייתן לכם את הברכה. שלמה כהן, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
איך ההתרגשות שלך לעבודה בבית המקדש, שלמה?
וואו, זה משהו. כמה שקראתי, אתה עוד לא יכול להבין את זה עד שאתה לא נמצא במקום ואתה רואה את זה.
האם תשיר גם תשיר מלך המשיח שלך שכולם מכירים לפני ברכת הכהנים?
אבל אני צריך לשנות את הטקסט, שלא עתיד למלוך, אלא הוא בא למלוך.
בוא נשאיר את זה ביחד, שלמה, עד לרגע הגדול. מלך המשיח.
מלך המשיח. הוא עושה לי מלך.
אתה יחד עם החברים הכהנים שלך, תעמדו יחד ותברכו אותנו. האם כבר אתה מוכן לברכה הגדולה שתהיה שם?
אני מוכן, בטח שאני מוכן. אנחנו כל השנים בירכנו את כלל ישראל כל יום בשחרית. אז ודאי שאני מוכן, כמובן שיש התרגשות גדולה, אבל בוודאי שאנחנו מוכנים.
שלמה כהן, איך ההרגשה ואיך ההתרגשות ממש כאן לקראת העבודה בבית המקדש?
ההרגשה שאישה לתאר אותה, זאת התרגשות שאבותיי ואבות אבותיי סיפרו שכשעבור בית המקדש יהיה כך וכך, וכשאתה נמצא במקום, אתה פשוט, זה נראה כמו, ממש כמו הפסוק, היינו כחולמים, זה נראה כמו חלום.
שלמה כהן עם קולו המלטף, שישיר תוך כדי עבודה בבית המקדש. תודה רבה לך, בהצלחה שלמה כהן.
תודה רבה, כל טוב.
מצטרף אליי עכשיו אודי דודי, אודי דודי הזמר המדהים. אודי, מה שלומך?
ברוך השם, מה נשמע מנחם?
בסדר גמור, זמן משיח, כידוע אתה מגדל כבשים בחווה. תאר לי את הרגע שהמשיח מגיע, ובאים אליך המוני בית ישראל לרכוש את הכבשים לקורבנות, דבר שאתה מפנטז וחולב על כל כך הרבה שנים על הדבר הזה.
אתה זוכר, מנחם, כשהיית אצלי, הראיתי לך איך לוקחים כבש. אמרתי לך, מנחם, תקשיב, אנחנו יום אחד בשידור נצטרך להסביר את זה, והנה, הגיע הזמן. אז בוא נתחיל את ההסבר עכשיו, וכשזה באמת יקרה, אז אנחנו נעשה את זה ממש. בסדר, אז עכשיו ההסבר. כבש, לא שורקים לו, ולא לוקחים אותו בקולר ולא בצוואר. רגל אחורית, או ימנית או שמאלית, משם מושכים אותו. עד כאן, נכון?
מעולה.
עכשיו, בעזרת השם, בגלל באמת שתהיה בעיה, יעמדו תורים של תורים של עשרות אלפי אנשים שירצו לבוא ולהקריא ולהשתתף במצווה הגדולה, אז בעזרת השם, ככה מקובלני מהרב שמואל אליהו, באמת ששאלתי אותו והראיתי לו את הבעיה, אז הרב שמואל אמר שיש שם מכלאות, בעזרת השם, על דרך המשנה, יהיה מכלאות, ושם אתה תבוא, תצביע על הכבש שלך, יעשו עליו צבע, ובעצם אני אעמוד בכלל מול איזה כהנים, או אתה יודע, הקדש, אני לא יודע מה, הם יבואו אלינו ויקנו מפה בעזרת השם עשיות, ויביאו לשם. כמה דברים שצריך לדעת. א', לוודא באמת שאין איסור בכורות. עוד דבר שצריך הרבה תפילות, זה כשאתה קונה כבש, זה לדעת על שיהיה חלק, בכלל שיהיה קשר קודם, אחרי זה שיהיה חלק.
רבותיי, כתבי כל חי כבר פרוסים, הכבשים של אודי דודי מתקדמים מכיוון חברון בואכה ירושלים. אודי דודי, תודה רבה שדיברת איתי.
תודה רבה מנחם, להתראות.
תודה רבה. מעוז עבדי, שוב אני מחזיר אליך ואל צוות השידור של כל חי, את השידור זמן משיח. איזה רגש.
מושלם. תודה לך מנחם, תודה למעוז. עכשיו אנחנו גם יודעים איכן לקנות כבשים לקורבנות. עוברים לאולפן טובים השניים, שם כבר מחכים לנו אלעד כהן ויהודה שוקרון וסמוכי הלבבות שמחזקים רבים רבים כל השנה בשמחה שהם נותנים תמיד. אלעד ויהודה, השידור שלכם.
אלעד, אתה מבין על מה מדובר פה?
אני לא מאמין.
אתה מבין על מה מדובר?
תתפוס אותי! אני לא מאמין, זה קורה!
יו!
זה קורה!
איזו התרגשות, רבותיי המאזינים!
חיכינו לו 2000 שנה, מי אז בריאת העולם?
כל כך הרבה שנים! עם ישראל, רבותיי, לאורך כל הגלות.
אחד ויחיד, הומלך על ידי הקדוש ברוך הוא, יעשה סדר בכל העולם.
משיח בן דוד מגיע מיד.
הוא מגיע, ממש מיד.
אוי, זה מדהים.
עד שערי בית המקדש.
אני חושב שזה הפעם, יהודה, שבאמת אני רואה אותך דומע בדמעות אמיתיות.
לא יאומן,
של התרגשות, של שמחה. של
לא
שמחה.
יאומן.
יו.
אנחנו נראה את הסבים והסבתות שלנו. מי קדמה דנה, ממש דור עשירי ו-20 ו-30 אחורה? תחיית המתים!
באמת שאני לא מצליח...
אני אומר לך...
תחשוב, יהודה, כמה תשעה באב, כמה צומות, כמה בין המצרים, כמה יום הכיפורים, כמה דברים...
כמה שק ותענית, כמה צומות, כמה תעניות, כמה סיגופים...
רבותיי המאזינים, שידור חי עם ישראל, המשיח בן דוד מגיע!
כמה נחלי דמעה שבחו עם ישראל, הצדיקו את זה!
כמה צרות, כמה צער, כמה יגון, כמה שכול, הכל נגמר.
הכל נגמר. הסטופ הזה, לעצור את כל מה שהיה, את כל הצרות שהיו פעם. זהו, יותר, זה לא יקרה, רבותיי. זה לא יאומן.
אנחנו מקבלים את המשיח, זה אמיתי, יהודה.
אז איך, בטח ירושלים לובש את חג עכשיו. כולם מקבלים מה שנקרא עירת שמיים תאורה. כל מיני ראשי ערים למיני, לא יודע, אולי ראש עיריית ירושלים עכשיו, בטח עכשיו ישר שם כיפה לראשו ואומר, זהו, אני מקבל תרי"ג מצוות. גמור.
ברוך שהחיינו וקיימנו
והגיענו לזמן הזה. אני מדמיין את ירושלים. ירושלים לובשת חג.
איזה יופי, נו, דבר.
יבוא באוטו על חמור לבן, על מה הוא יבוא?
רבותיי, מקבלים את משיח צדקנו.
עכשיו הוא ממש מגיע.
ברוך הבא, אהי, ברוך הבא, המלך המשיח. ברוך הבא, ברוך הבא, המלך המשיח.
יהודה, שמחה!
ברוך הבא, ברוך הבא, המלך המשיח.
יחד עם מאיר ישראל,
כמה חיכינו לך, מלך המשיח.
אוי
אוי אוי, מלך המשיח, אוי אוי אוי, ברוך הבא. שהחיינו וקיימנו, הגיענו לרגע הגדול הזה. שהחיינו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. אוי אוי אוי, מלך המשיח, אוי אוי אוי,
רבותיי, עם ישראל מקבל בשידור חי, פני משיח צדקנו, אוטוטו זה קורה כאן.
אוטוטו זה קורה, אבל מה שיפה, מה שיפה שכל אחד מקבל אותו בסגנון שלו. החסידים ואחינו האשכנזים המתוקים מקבלים בסגנון שירה חסידית, אבל יש גם את האלה שהם העבר השני, שעם ישראל, כולם יהיו שפה אחת, אבל עד עכשיו היו גדלו בארצות בבל, בארצות המזרח, ישירו את מלך המשיח.
אבל בסוף המשיח הוא אחד, אחד יחיד ומיוחד.
המשיח הוא אחד.
משיח בן דוד.
רק שעדיין ברגשות שלהם רוצים לשיר לו את זה בסגנון מזרחי.
יאללה, שמח.
איזה יופי.
וופ, איזו וופ. אווירה מיוחדת. וופ, פא.
איזה יופי, איזה יופי. הכל מתועד ומוקלט, איזה דבר מרגש. איזה מרגש. רבותיי, ממצלמת וידאו מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצלם הכל. כל הזמן צילם ובמיוחד עכשיו.
איי, יבוא משיח, עמו יושיע, יקבץ נדחי עם ישראל.
יבוא משיח, עמו יושיע, יקבץ נדחי עמו ישראל.
איי, יבוא משיח, עמו יושיע, יקבץ נדחי עם ישראל.
יבוא משיח, עמו יושיע, יקבץ נדחי עמו ישראל.
עם ישראל. עם ישראל.
בתפארתו.
הנביא, מגיע הזמן גאולתכם.
הנה, הנה המשיח עומד על גג בית המקדש. הנה הוא מכריז, תסתכלו, תסתכלו לירושלים, תראו אותו מכל העולם, תראו אותו.
יבוא משיח. עמו יושיע, יקבל צדחי מיר ישראל.
וכבר במשיח, עמו מושיע, הכל הפך בלשון הווה לעמו ישראל.
יבוא משיח, עמו יושיע, יקבל צדחי עם ישראל.
יבוא משיח, עמו יושיע, יקבל צדחי עמו ישראל. זהו, משיח בא.
וואו, 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 מרגש ומצמרר. תודה אלעד, תודה יהודה, שתזכו להמשיך ולשמח את עם ישראל תמיד. טוב רבותיי, זהו, זה קורה. אתם על כל חי, ואני מבין שיש לנו איתות מכיוון צבי טסלר שנמצא בשטח. אנחנו עוצרים כעת את הכל וממהרים הישר למקום ההתכנסות של רבבות, רבבות אלפי ישראל, למקום לשם אמור להגיע בכל רגע מלך המשיח. צבי, השידור שלך.
טוב, עושה רושם שזה כבר קורה פה מיד. כולם פה במתח לקראת בואו של המשיח לשערי ירושלים. עדיין לא ברור האם יגיע כעני ורוכב על חמור או על ענני שמיה, אבל לציבור כרגע פה זה פחות חשוב, כי ההתרגשות פה בשיאה, ואת המתח אפשר לחתוך בסכין. אנחנו כרגע גבוהים במיוחד, כי התקיים הכתוב בפסיקתא, את הקדוש ברוך הוא להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה. אנחנו יותר מ-11 קילומטרים יותר גבוה, כל זאת כדי לאפשר לכל העולם לראות את ירושלים בתפארתה. הרבה מאוד נציגים של מדינות זרות עומדים פה בסוג של משמר כבוד, ובכך מגשימים את חזון הנביא, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחתיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. חברים, אני לא יודע אם אתם מצליחים לשמוע אותי, אני בקושי שומע את עצמי כאן, אבל עכשיו זה קורה. השיירה מתקרבת, והשירה פה אדירה, בדיוק 1946 שנים אחרי חורבן בית המקדש השני, גלות המרה, זה קורה, משיח בן דוד מגיע לירושלים. תראו, כתוב שאין בן דוד בא אלא בהסך הדעת. בהחלט אפשר לומר שלמרות שהתפילות והציפייה, ההפתעה וההתרגשות כאן היא אדירה, והנה, זה, עכשיו קורה, מלך המשיח מגיע מול עינינו, רואים אותו מתקרב. הנה, ברוך הבא מלך המשיח, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אוי! חוילון חכם הרוזים
בואו תשמעו את השירה האדירה והריכוזים כאן
אין מילים, מה נאמר ומה נדבר, כמה חיכינו לרגע הזה. תודה לך, תודה לך צבי, בשם מאות אלפי מאזיני כל חי שצמודים עכשיו לשידור בארץ, בעולם. אנחנו מקבלים תגובות בכל מקום, בכל דרך אפשרית. תודה על הקולות ובעיקר על ההתרגשות והגבהים שהובלת אותנו לשם, שנזכה בעזרת השם לשדר את הדבר האמיתי. ועכשיו אנחנו עוברים לאולפן המהדורה המרכזית, אל מי שנמצא בתקשורת החרדית המשודרת שנים רבות ומלווה את כל השידורים ההיסטוריים. אבי ממרן, השידור שלך.
כן, מדהים, מדהים, פשוט למי שמצטרף אלינו עכשיו בשידור חי, ולא מאמין למה שהוא שומע, ולא מאמין למה שהוא מרגיש, איזושהי תחושה פנימית עמוקה שמשהו משתנה, זה באמת זה, זה באמת זה, חיכינו לו, הוא התמהמה, אבל ברוך השם, בסייעת הדשמיה, הדבר הגדול הזה קורה, אני לא מאמין שאני משדר את הרגע הזה. הרגע שעם ישראל מחכה לו כל כך הרבה שנים, שההורים והסבים והסבתות והדורות, דורי דורות שקדמו לנו, חיכו לרגע הזה, והרגע הזה קורה. הוא באמת כאן ומתרחש. אני לא יודע להגדיר מה המשמעות, אני לא יודע לומר מה עכשיו עומד להיות מהרגע הזה, אבל התחושה הזו שאנחנו מרגישים, שמשהו ממלא אותנו, שמשהו פתאום רוחני מתרחש כאן מסביב, את זה אני בטוח שאין מאזין או מאזינה שמצליחים לפספס את התחושה הזו באוויר. הבשורה הזו באמת עושה כנפיים, מגיעה לכל מקום בעולם. יש כבר דיווחים למי שעוקב למה שמתרחש בכלל בכדור הארץ, בעולם כולו. לא יודעים איך להכיל, לא יודעים איך להגיב. אני רואה עכשיו כותרות באתרים הגדולים בעולם, שמשהו טוב קורה ליהודים, לעם ישראל. אני מבין שבהמשך גם יהיו נאומים של מנהיגי העולם, והם ינסו להסביר את התחושה הזו ש... משהו באמת משתנה ומתרחש, אבל בואו נעזוב את זה, אנחנו כאן עסוקים בכל ערב לעסוק בענייני פוליטיקה, אקטואליה, כל הדבר הזה עומד להשתנות, כן? אין לי מושג מה הפסיקה הבאה של בגץ תהיה, ואם בגץ יאמר בכלל משהו, מה הכנסת, איך בדיוק, אם היא תפזר את עצמה, הרי תשבי יתרץ קושיות ובעיות, וכל בעיה שהייתה עד היום, כל קושייה, כל דבר, שאין לנו מושג מה ואיך אנחנו צריכים לעשות, יש מהרגע הדבר המדהים הזה, תשובה לכל בעיה. עכשיו, שאני משדר את הדברים, אני בעצמי עדיין לא מפנים שאני משדר את הרגע הזה. הרי כל ברכה שקיבלנו, אתה יודע, מגדולי הדור במשך כל כך הרבה שנים, זה שתזכה לבשר על ביאת המשיח. שתהיה אתה זה שבמשמרת שלך הרגע הזה יגיע, וזה מה שקרה, וזה מה שקורה. אז באמת אין מילים, אין מה לתאר ואין מה לומר. אני בטוח שלאט לאט אנחנו נתחיל להקל את הדבר הזה, ונתחיל גם להכיל אותו ברמה פרקטית, את המשמעויות, את ההשלכות של העניין הזה ממחר בבוקר. מה קורה? ובוודאי שהתכונה בבתיהם של גדולי הדור, של האדמו"רים, של ראשי הישיבות, שמשהו, שהדבר הגדול הזה באמת קורה. הרי אנחנו עכשיו נראה תקופה של אחדות, כי תשבי הגיע, והוא מתרץ קושיות ובעיות, אבל גם מורה את הדרך. הוא קובע בכל המחלוקות מי צודק, מה הדרך הנכונה, אולי יש דרך שלישית בכלל שלא חשבנו עליה עד היום. בכל ענייני ההלכה, בכל ענייני ההשקפה, בכל דבר ועניין, יש עכשיו דרך ברורה. ורק התחושה הזו, שהדבר הזה באמת קורה, היא בלתי ניתנת להכלה בגוף הפיזי, הגשמי הזה שלנו. אבל ככל שיעבור הזמן, וככל שהשעות ינקפו, אני בטוח שכל אחד ואחד, כולל כל מי ששומע עכשיו את השידור הזה, יתחיל להבין שמשהו גדול עומד להתחיל.
תודה אבי ממרן, שומעים, מרגישים את ההתרגשות המיוחדת, כולם כאן מתרגשים. אנחנו פה נמכה את אל מזכה הרבים, מחולל מהפכת התקשורת החרדית, מי שיסד את ערוץ הקודש הראשון, ערוץ 2000, הערוץ שסלל את הדרך לכלי התקשורת החרדים שמשדרים כיום, כולל כל חי, בו זכינו היום לשדר את המשדר המיוחד הזה. הרב בן לולו, מה צריך לעשות כדי לזכות לכל מה ששמענו כאן במשדר?
כן, שלום שלום. מאזינים יקרים, עם ישראל היקר והאהוב, אנחנו במרחק נגיעה בין ההמחשה הזו לגאולה שקיבלנו כאן היום, לבין הגאולה האמיתית. אנחנו במרחק נגיעה בינינו לבין בניין בית המקדש השלישי. הנביא אומר בשם השם, אני השם בעיתה אחישנה. הגאולה צריכה להגיע בבחירה שלנו בין שתי אפשרויות, בעיתה בתו, כלומר בזמנם. הזמן שהוקצב לה מחיית אדם הראשון עד לקראת סיום האלף השישי, בו אנחנו נמצאים. ואז אם ראויים או לא ראויים, אם רוצים או לא רוצים, היא תגיע במחיר שיצטרך להיות בעיתה. ויש אפשרות שנייה, אחישנה, אני אזרז אותה, בזכות המעשים הטובים שלכם, אחיש ואזרז את הגאולה ברחמים לעם ישראל. כל הדברים חשובים. יש דברים שחשובים ביותר להחיש ולזרז את הגאולה, והם בוודאי ענייני בן אדם לחברו. בית שני נחרב על שנאת חינם, על העמדת הדברים על הדין, על חוסר היכולת לפרגן ולתת, והבית השלישי ייבנה בזכותנו, בזכות שנרבה אהבת חינם, שנהיה מסוגלים לעשות לפנים משורת הדין, שנהיה מאירים פנים זה לזה, לפעמים בחיוך אחד, בפרגון אחד, אנחנו יכולים להחיות נפש, נפש של אדם שזקוק לזה מאוד. לפעמים, במילה טובה, אנחנו יכולים להרים בן אדם משאול התחתית, מכאב, צער ושברון לב. ועם זה, אנחנו נבנה את בית המקדש השלישי, נבנה אותו עם חיוך, פרגון לזולת, העמדת הדברים לפנים משורת הדין, עם לימוד זכות, כל יהודי ועל כל חוג ועדה, כל אחד עם הרב שלו, אבל עם כבוד גדול לרב של החוג השני. עם זה, בעזרת השם נזכה, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
לא להאמין, איך חלפו להן כמעט שעתיים וחצי של מסע, במהלכו חווינו, התרגשנו, נסקנו לגבעים, דמיינו, הרגשנו שאנחנו שם. רצינו כל כך להיאחז, לתפוס חזק ולא לתת לזה להיעלם. הבנו לאורך כל הדרך שזה רק חלום, אבל מסוג החלומות הטובים שאתה מבקש שימשכו, לפחות עוד קצת. קשה. קשה יהיה להתנתק מהרגעים המרוממים ולנחות חזרה לשגרת היומיום. זו הכואבת והמורכבת של הגלות וקשייה. אבל לצערנו, זו הייתה רק תוכנית, ולא המציאות. ניסינו להמחיש עד כמה שניתן את הטוב שממתין לנו כשכל זה יקרה, מתוך מטרה להתחזק יחד באמונה ובציפייה לביאת המשיח. אולי אם נבין יותר מה אנחנו מפסידים כל יום שהגאולה לא מגיעה, נעשה יותר כדי לקרבה, כדי להיות ראויים לה. יהיה לנו הרבה יותר קל לוותר, להתחבר, לאהוב את האחר, גם אם הוא לא בדיוק כמוני, וגם אם אני חושב, בעצם אני בטוח שאני צודק ולא הוא. כמעט 2000 שנה אנחנו מחכים למחר הזה, לבוקר המחרת, בו נקום לשחר ועידן חדש, לימות המשיח. במצרים המתינו 210 שנים לבשורת הגאולה. הם הרגישו בדיוק כמונו, אפילו היה להם קשה ומר הרבה יותר, והם חיכו והאמינו ביום המחר. ואז, בסתם יום רגיל של חול, יום פשוט, לכאורה עוד יום שגרתי בממלכת מצרים ועבודה מפרכת, התגלה השם אלוקינו בפני משה, דיבר אליו מתוך הסנה ופקד עליו להיות שלוחו להוציא את עם ישראל ממצרים. איש לא ידע כיצד יתרחש הדבר בדרך הטבע, אך הוא יתרחש, ועוד איך. כך בדיוק יכול המשיח להגיע אלינו כבר עכשיו, כבר היום, בדיוק הרגע בו אתם מאזינים לשידור הזה בכל חי. הוא יחל להגיע היום, אולי מחר, אולי מחרתיים. אין שום סיבה בעולם שתעצור אותו להגיע כאן ועכשיו, אם הקדוש ברוך הוא יחליט שזהו הרגע. ואנחנו? אנחנו רק צריכים להאמין באמונה תמה ושלמה ולחכות לו. לחכות לו בכל יום שיבוא. תודה לכל מי שבזכותם המשדר הזה יצא בסייעתא דשמיא לפועל. תודה לעורכת הראשית הגברת אסתי הרשקוביץ, תודה למנהל התוכניות בצלאל כאן, תודה לרב שמואל ברוך גנות על הליווי התורני וההלכתי, והרבה מעבר לכך. תודה לרועי קנטן על העריכה הטכנית המדהימה, תודה למנדי אור על הבישול המושלם, תודה לצבי טסלר על החיות שהכניס בכולנו במהלך הפרויקט, לצוות ההפקה, תודה ליעל איבר, לאשר גרייבר ואפריים דוד, תודה לצוות הטכני הנרחב שלנו בניהולו של אסף קליין המדהים, תודה לשי פופ, אישי פופופסקי, מוטי קופפר, מוישי כאן וזאב סגל. ולכל המשתתפים שנתנו חלק בהפקת הענק הייחודית והבלעדית הזו, תודה רבה. וכמובן, מעל הכל, תודה לבורא עולם על הזכות שנפלה בחלקנו כאן בכל חיי, להפיק ולשדר את הפרויקט המיוחד הזה, בתפילה שנזכה לשדר במהרה את הדבר האמיתי.
שיבוא